התחלנו לעסוק, קודם כל דיברתי למה בחרתי דווקא את הרמב״ם ואת הרמב״ן, ואמרתי שדיברתי על המפעל האמוני של הרמב״ם, כמה שהוא ניקה את כנסת ישראל, את האמונה העממית של כנסת ישראל מהפסולת שהייתה בה, מה הייתה האמונה של כנסת ישראל לפני הרמב״ם, ואיך נראה את האמונה של כנסת ישראל אחרי הרמב״ם. והתחלנו לדבר קצת על מה שהרמב״ן עשה, שבעצם האמונה של הרמב״ם הגיע אלינו, ספר מורה נבוכים היה ספר שמעטים עסקו בו, אם בכלל, עד תקופה מסוימת שהוא חזר שוב לתוך השיח הלימודי של עם ישראל, אבל מעטים עסקו בו, מי שעסק בו המון זה הרמב״ן. הרמב״ן בפירוש על התורה מביא בהרבה מאוד מקומות את המורה נבוכים. בדרך כלל כשהרמב״ן מביא מורה נבוכים זה בשביל לחלוק עליו. יש ספר מעניין מאוד שזה מראה עד כמה האימות הזה בין שני הערים הגדולים האלה הוא אימות משמעותי. הריטב"א כתב ספר שנקרא ספר זיכרון, ספר הזיכרון. והמטרה של הספר הזה זה בעצם להגן על הרמב״ם מההשגות של הרמב״ן עליו בענייני אמונה. כלומר הוא לקח את כל המקומות שהרמב״ן משיג על הרמב״ם במורה נבוכים, את כל המקומות בפירוש של התורה שהרמב״ן משיג על הרמב״ם במורה נבוכים, וכתב השגות על הרמב״ם, כי באמת המפגש הזה שבין הרמב״ם לבין הרמב״ן הוא בעצם המפגש הדי צפוי בין הרציונל לבין בין העולם הרציונלי לבין העולם הקצת מיסטי. והמפגש הזה הוא מפגש מאוד משמעותי, מפגש מאוד טעון, מפגש מאוד מרכזי בהיסטוריה האמונית של כנסת ישראל. דיברתי קצת, ופה תגידו לי אם דיברתי על זה או לא דיברתי על זה, על האופן שבו, אוי, אני שכחתי, מה? על האופן שבו הרמב״ם והרמב״ן תופסים את מושג המחלוקת, ולמה זה כל כך עקרוני, מה? דיברתי על זה? כן, הקראתי את הרמב״ן, הבאתי את הרמב״ן בפתיחה שלו למלחמות, לעומת הרמב״ם בפירוש המשניות שהרמב״ם... אוקיי, אז דיברתי על הרמב״ן, כן? אז דיברתי על הרמב״ן, שהרמב״ן מדבר על זה שאתה צריך לדעת שאי אפשר לקבל הכרעה באמונה, הכרעה בהלכה, סליחה, שם זה עניינים הלכתיים, קל וחומר בעניינים אמוניים, אבל הכרעה בעניינים הלכתיים זה לא הכרעה מתמטית. זאת אומרת, אם בעל המאור חולק על הריף, ואני בא להגן על הריף מהשגות של בעל המאור, ואני אקשה 10 קושיות על בעל המאור, עכשיו אתה תדחוף, איך הוא אומר, אתה תיכנס, תכניס פיל בקוף של מחט, תדחוף את הפיל לקוף של המחט, ואתה תצליח באמת לתרץ את הקושייה שלי, זה לא יעזור לך. לאן לבך נוטה בסוף כל השקלה וטרה? יש לך קושיות של בעל המאור, יש לך את הקושיות שלי, טוב, עכשיו לאן לבך נוטה? זה שאין שום קושייה מכריחה, זה לא אומר שלבך לא נוטה. יש לזה ראיה יפה מאוד מהגמרא בחגיגה. כתוב בגמרא בחגיגה שמה ההגדרה של שוטה. ההגדרה של שוטה, מה ההגדרה של שוטה מבחינה הלכתית?
לא משמע
בגדיו. מה? אז 3 הגדרות. שהוא לן בבית הקברות בלילה, ושהוא מקרע את בגדיו, ושהוא מהלך יחידי. נכון? שלוש הגדול. זהו, מלך יחידי ולנו את הקברות בלילה? מה?
זה המשנה באבות, המלך.
לא. אז על שוטה כתוב, מקרע את בגדיו, מלך בבית הקברות, ועוד משהו. אני לא זוכר את הדבר השלישי. אז הגמרא אומרת, עד שהוא, מה זה?
הוא לא מדבר לעצמו משהו
כזה? לא, זה הגדרות שלכם. שלנו היום. מה? לא, זה לא מה שהגמרא אומרת. הגמרא לא אומרת את זה. בכל אופן, אז הגמרא אומרת, תשמעו, הגמרא אומרת, אבל עד שיהיו בו את שלושתם, כלומר עד שלא יהיו את שלושת הדברים האלה, הוא לא יהיה מוגדר כשוטה. למה? כי אם הוא לן בבית הקברות, אז אולי הוא רוצה לתפוס שדים, הוא מדבר עם שדים. אם הוא קורא את הבגדים שלו, אז אולי הוא רוצה למרמאים את האינש הבית, הוא רוצה להפחית את בני הבית שלו. ואם הוא משהו, ואם הוא מהלך... מה?
יוצא
יחידי בלילה. ואם הוא יוצא יחידי בלילה, אז גם הגמרא יש לה איזה תירוץ למה הוא יוצא, כי אולי הוא לא זוכר, אולי יש לו גם איזה תירוץ למה הוא יוצא יחידי בלילה. אז שואלים האחרונים, הבדחנים, נו, ואם הוא מקרא את כסותו, ויוצא יחידי בלילה ולן בבית הקברות. אז אולי הוא גם רוצה להפחיד את אנשי ביתו, וגם הוא רוצה לתפוס שדים, וגם הוא... הרי אם יש לך שלוש תירוצים טובים, אם יש לך שלוש תירוצים על כל אחד בנפרד, אז גם מי שיש לו את שלושתם, תגיד את שלושת התירוצים. אלא מה? מי ש... אם יש לך קושייה אחת, יש לך תירוץ. אם יש לך שתי קושיות, יש לך שני תירוצים. אם יש לך שלוש קושיות ושלושה תירוצים, אז כבר תחפש פה איזה יסוד. אז זה בעצם מה מה שהרמב"ן אומר. אתה יכול למצוא תירוצים, ואתה יכול לענות לי כל מיני תשובות, אבל תחשוב תמיד לאן לבך נוטה. ולאן שלבך נוטה, זאת האמת.
זה לא היה נכון על כל שאלה.
מה?
זה לא היה נכון על כל שאלה.
זו שאלה טובה, זו שאלה טובה. ברור שיש, זו שאלה נכונה מה ששראל אומר. ברור שיש דברים שאנחנו יכולים להכריע אותם באופן מתמטי. זה נכון. ברור שיש דברים שגם אחרי שנביא קושיות ותירוצים וזה, לא נדע, נסתכל על זה ונדע. אני חושב שרוב השאלות המשמעותיות בחיים שלנו הם מהסוג הזה שהרמב"ן מדבר עליהם, שיש לנו קושיות ויש לנו תירוצים, ואחרי כל הקושיות והתירוצים אדם צריך לשאול את עצמו, אוקיי, אבל עכשיו מה אני חושב, לאן ליבי נוטה, מה האמת לאן ליבי נוטה. זו תפיסת המחלוקת של הרמב"ן, כן. זו צורת ההכרעה, לא תפיסת המחלוקת, אלא איך הרמב"ן מחפש את ההכרעה. הרמב"ן מחפש את ההכרעה באיזושהי ודאות פנימית ולא בהכרעה מתמטית, כן.
נראה שלמדנו את זה בגוד שהריאל גם מסכים איתו, שלגבי מחשבה אתה תמיד יכול למצוא...
בדרך כלל הריאל והרמב"ן בהרבה מאוד נקודות הם מסכימים, זה לא המקום היחיד. הרמב"ם לעומת זאת אומר, אבל האומרה משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן, רבתה מחלוקת בישראל. עכשיו אני אקרא את זה ותקשיבו, בהמשך אני אבקש מכם שתשבו באופן שתראו את מה שאני קורא. אבל אומרה מי שרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן, רבתה מחלוקת בישראל. עניין דבר זה ברור מאוד, כי שני אנשים שהם שווים בהבנה ובעיון ובידיעת הכללים שלמדים מהם, לא תהיה ביניהם מחלוקת במה שלומדים באחת המידות בשום פנים. ואם תהיה, תהיה מועטת. כמו שלא מצאנו מחלוקת בין שמאי והלל, אלא בהלכות אחדות, לפי שדרכי לימודם וכל מה שהיו לומדים אותו באחד מהמידות היו קרובים זה לזה, וגם הכללים שהיו אצל זה היו אצל השני, וכאשר נתמעט לימוד תלמידיהם ונחלשו אצלם דרכי הדין בהשוואה לשמאי והלל רבותיהם, נפלה מחלוקת ביניהם בשעת המשא ומתן בהרבה עניינים, לפי שכל אחד מהם דן לפי כוח שכלו ולפי הכללים הידועים לו, ואין להאשימם בכך, כי לא נוכל לנו להכריח שני בני אדם המתווכחים שיתווכחו לפי שכלם של יהושע ופנחס. זאת אומרת, שני אנשים שהם שווים בחוכמה, אין שום סיבה שתיפול ביניהם מחלוקת. לפי הרמב"ן זה לא עניין של שכל, זה עניין של לאן הלב נוטה. וכיוון שזה עניין לאן הלב נוטה, בהחלט יכול להיות שתהיה מערכת של ראיות ימינה, מערכת של ראיות שמאלה, וליבו של אחד נוטה ימינה וליבו של אחד נוטה שמאלה. אני מצטער ששכחתי להביא לפה, אבל תכננתי להביא את הספר, ספר השיחות של הרב סבתו עם הרב ליכטנשטיין. איך נקרא הספר? מבקשי פניך, נכון?
יש
לי דבר. בסדר, זה לא חשוב כרגע. בספר הזה הם מדברים על המקורות של העולם הרוחני שלהם. כן, די בהתחלה משהו, תסתכלו אחרי זה, משהו כמו עמוד 39, משהו כזה. זה באזור שם. מה? לא, כי אני שבוע שעבר הסתכלתי שבוע שעבר, הכנתי לקרוא את זה, הבאתי, אם אתם זוכרים, הבאתי את הספר לשיעור, אבל לא הגענו לזה. אז הרב סבתו אומר שאצלם היו רגילים להשתית את העולם הרוחני על הרמב״ם. והרב ליכטנשטיין אומר שהוא רגיל לומר שאם המורה נבוכים היה הולך לאיבוד, זה היה חבל, אבל זה לא היה אסון. אבל אם היינו מאבדים את הפירוש של הרמב״ן על התורה, זה היה טרגדיה בקנה מידה שאי אפשר לשאר. מי שמכיר את הרב ליכטנשטיין יודע שהעולם הרוחני שלו באופן בסיסי, תמיד הוא אומר, מאור עינינו הרמב״ן. זה העולם שלו, משם הוא שואב את העולם שלו. ואז הרב ליכטנשטיין כותב משפט, אומר משפט מאוד מעניין. הוא אומר משפט, למרות העמימות שיש בדברי הרמב״ן, הוא מדבר על העושר שיש בדברי הרמב"ן, שיש שם פרשנות ופסיכולוגיה וקבלה והלכה ואמונה פשוטה, על העושר הגדול שבדברי הרמב"ן. ואז הוא מדבר שם, הוא אומר שם איזה משפט על העמימות שיש בדברי הרמב"ן. עכשיו, כל מי שקורא כל מי שמצוי בכתבי הרמב"ן, ואחרי חצי שנה בישיבה, אני בטוח שכולכם מצויים בכתבי הרמב"ן, יודע שיש משהו עמום ברמב"ן. הרמב"ם כותב נורא ברור, והרמב"ן יש משהו עמום בכתיבה שלו. וכשיש כתיבה עמומה, אפשר לתלות אותה או בחוסר הכישרון של הכותב, או שיש מה שנקרא עמימות קונסטרוקטיבית. יש עמימות שהיא מובנית בצורת המחשבה. ואני חושב שהרמב"ן יש לו כושר ביטוי יוצא דופן. והעמימות שיש ברמב"ן היא מה שנקרא עמימות קונסטרוקטיבית. למה? כי הרמב"ם תמיד מציג עמדה. מציג עמדה, מציג אותה בצורה חדה, בצורה בהירה. זאת העמדה, זאת האמת. זה דבר ברור וחד. הרמב"ן הוא תמיד מציג עמדה. ואז הוא קצת מסכים אליה וקצת חולק אליה, ואז הוא מביא עוד איזה שיטה שאתה לא מבין למה הוא הביא אותה, מה היה רע בשיטה הקודמת. ואתה צריך כל קטע ברמב"ן, כלל בחיים. אין דבר כזה ללמוד רמב"ן ולקרוא אותו פעם אחת. קוראים רמב"ן, קוראים אותו שלוש פעמים לפחות. לא משנה אם זה רמב"ן על התורה, או אם זה רמב"ן על השס, או אם זה רמב"ן במלחמות. הרמב"ן תמיד מבין את מביא איזושהי דעה, מביא רש"י. אחר כך הוא אומר, הוא מתחיל לדבר, ואז פתאום הוא מביא פירוש אחר. למה הוא מביא פירוש אחר? מה היה לו בפירוש של רש"י? יש שם איזשהו הסבר, אבל הוא לא מביא הוכחה נגד רש"י. הוא מתחיל לדבר, ואז תוך כדי אתה מבין שיש איזה חוסר נוחות ברש"י.
דווקא בפירושים לתורה הוא מקשה המון קושיות על רש"י.
לפעמים הוא מקשה קושיות. לפעמים הוא מקשה קושיות ברורות. ולפעמים הוא לא מקשה קושיות כל כך ברורות, לפעמים הוא מתחיל לברר איזושהי שיטה, שאתה לא מבין מה בדיוק הייתה השיטה, ומה בדיוק היו נקודות המחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ן. יש משהו ברמב"ן שלפעמים הוא עמום, כי הוא מביא כמה שיטות, ולא ברור גם עם איזו שיטה הוא תמיד מסכים. אתה לפעמים צריך לקרוא את אותה פסקה ברמב"ן שלוש פעמים, כדי להבין מה השיטה שלו. הוא הביא את ההוא אמר והוא אמר, ומה הרמב"ן חושב. באמת, הרמב"ן יש בו משהו שהוא מחפש איזושהי אמת, ודאות פנימית באמת. ואת הוודאות הזאת הוא לא מוכיח, כי הוא לא יכול להוכיח, הוא לא מחפש בכלל את ההוכחה. הוא מחפש ודאות באמת. ואתה צריך לקרוא אותו כמה פעמים כדי להבין לאן ליבו של הרמב"ן נוטה. אם זה היה לאן, מה ההוכחה של הרמב"ן, הוכחות זה קל מאוד להבין. אבל כתבתי פה זמות 39. אבל אם זה לא ההוכחות, אלא אתה רוצה להרגיש לאן ליבו של הרמב"ן נוטה, אתה צריך לקרוא את הרמב"ן כמה פעמים, ואז להבין מה הייתה באמת השיטה שלו. כלומר, העמימות שהרב ליכטנשטיין מדבר עליה, היא עמימות מובנית בתורתו של הרמב"ן, שנובעת מעצם תפיסת העולם, תפיסת האמת של הרמב"ן. עכשיו, אני רוצה בתור סיום להקדמה, אני רוצה ללמוד פסקה מדהימה ביופייה בשמונה קבצים, שעוסקת באמת, כשאומרת לי בעצם הלכתי בכיוון הנכון. זה שאני מעמיד את כל המחלוקות על הרמב״ם והרמב״ן, ומזה אני בונה את כל, גם הרב קוק חושב ככה. הרמב״ם והרמב״ן זה שתי היסודות, גם הרב סבתו והרב ליכטנשטיין חושבים ככה, וגם הרב קוק חושב ככה. הרמב״ם והרמב״ן זה איזשהו עמוד שסביבו אנחנו יכולים לבנות את האישיות, את הקומה ואת האישיות הרוחנית שלנו. והחידוש הגדול שיש ברמב"ן, ברב קוק, מה שהוא אומר פה, יש פה כמה, הרבה מאוד חידושים, אבל נקודה שהיא מאוד 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 חשובה לי. לאורך כל השיעורים היא תהיה חשובה לי. אני אמרתי בשבוע שעבר, כשאנחנו לומדים סוגיה, ולומדים, יש מחלוקת בין הרשב"א לרמב"ן. בסדר, יש מחלוקת, התוספות אומר ככה, הרשב"א אומר ככה. האם אני חייב להזדהות עם שתי הדעות? רצוי. ואם לא, גם בסדר. כשאדם לומד אמונה, אדם לא אוגר שיטות. אדם שואל מה אני חושב. ואני בגישה, כשמלמדים אמונה, אז אני לא מלמד הרמב"ם אומר, הרב קוק אומר, האמת היא כזאת. מה פתאום אני מרשה לעצמי ללמד שיעור שהנושא שלו זה להעמיד שני הוגים, שני מעורי עולם, ולעמד ביניהם ולשסות אותם אחד בשני. המטרה שלי היא לא להעמיד כל אחד בנפרד, אלא לבדוק איפה בחוויה שלנו, אנחנו יכולים להיבנות משתי החוויות האלה ביחד. לא להזדהות עם אחד. מי שיש לו אחד, זה פספוס, זה נחות. החוויה המשמעותית יותר, העולם הפנימי המשמעותי יותר, ייבנה רק ממי שיצליח לאגור לתוכו את שני הדברים האלה, את שתי הכוחות האלה ביחד. וזה בעצם המסר המרכזי שהרב קוק פה משדר. ואני רוצה שנקרא את הפסקה הזו ביחד, ואני מבקש שלכולם זה יהיה איכשהו. תסתכלו, אמרתי לכם, כמו בתימן. אצלנו בתימן. מה? נו, בדיוק. בוא תשב, בוא, דרור.
אפשר להקרין את זה.
איך אפשר להקרין את זה? בוא, יש לכם שם? בוא, יאיר, בוא תשב. דרור, יש לכם שם? בואו תשבו פה. בואו תשבו פה עם אילן. טוב. שני פרנסים טובים עמדו לישראל. כן? אז קודם כל, שני פרנסים טובים עמדו לישראל. זה מי שהקדוש ברוך הוא שלח בשביל לבסס את העולם האמוני שלנו. שני פרנסים. כן? פרנס זה מי שאחראי על הכלכלה. אז הם האחראים על הצד הרוחני של כנסת ישראל. שניהם מלאים ברכת השם, בתורה, חוכמה. מה זה חוכמה? תורה, מה זה חוכמה? נכון. פילוסופיה, גדולה. שניהם היו לא רק מה שמייצר עולם אמוני מאוד מאוד עשיר, זה העובדה שאדם הוא לא רק מלא בתורה וחוכמה, אלא אדם יש בו גם גדולה. שניהם היו מנהיגים של כנסת ישראל. כנסת ישראל בתקופה של הרמב״ם והרמב״ן עמדה עליהם. שניהם היו המנהיגים הבלתי מעורערים של כנסת ישראל בדור שלהם. שניהם. אין אדם שהוא יושב מנותק וכותב לעצמו איזה תזה, זה חסר משמעות. עד שהוא לא לוקח הנהגה ציבורית, אין לזה משמעות לתורה שלו. או המשמעות לא, הוא לא יכול לקבל את מלוא המשמעות. העובדה שהייתה בהם גדולה, שהם היו מנהיגים בסדר, מנהיגים בקריזמה, בסדר גודל אחר, שהם השפיעו לא רק על הקהילה שלהם, אלא הם השפיעו על כל העולם היהודי. בהמשך אנחנו נלמד איזשהו מכתב שהרמב"ן שלח מספרד לצרפת. ומצרפת שלחו לרמב"ן כדי לקבל את ההכרעה של הרמב"ן. זה מעבר להרי החושך. צרפת לספרד זה חתיכת מרחק. קדושה, צדק ומישרים. וחמושים, וזה גם משפט מאוד חשוב, וחמושים ברוח אדיר לעבוד עבודת הקודש, ליישר דרכים במסילות התורה והאמונה. הרמב״ם והרמב״ן. כן, שניהם יש להם מטרה בחיים. הם באו ליישר דרכים במסילות התורה והאמונה. שניהם באים ליישר, לפלס את האמונה של כנסת ישראל. ושניהם באמת מיישרים, כמו שדיברנו, מפלסים את האמונה של כנסת ישראל. שניהם כללו בתוכם את כל אוצר החיים. אשר לישראל ולאדם, יש בהם גם את הצד התורני, כל תורה גדולה, וגם של האדם, הפילוסופיה, כל הצד ההומני, לפי היכולת האנושית ולפי הערכים האפשריים להתגלות ברוח היותר ער ויותר נאור. אמנם, משני הצדדים אשר להקשבת הרוח, מהצד המסתורי הפנימי, הפאה הימנית, שמשם חוש האמונה העמוק נובע, וממנו תוצאות לכל בינה פנימית קבלית, אמת רוחנית עליונה, אשר ברוח רזה אמונים היא נקלטת, ותוצאותיה חוכמות נעלמות. אני אחזור אחרי זה, אני אסביר מילה מילה, אבל אני קודם כל רוצה לקבל איזשהו רוח כללית. ותוצאותיה חוכמות נעלמות בחוג ההשוויה של הצורה ליוצרה, בכוחן הגדול של נביאים, שאינו פוסק מיני נביאים מדור לדור. ומהצד השמאלי, הצד ההיכרי המלא שכל וחשבון ברור והיגיון, השופט את כל ערך בהגדרותיו ומעמיק בתהום ההבדלה שבין המציאות העליונה שמעל כל שם ותיאום מציאותי וכולי. אני אחרי זה אחזור מזה. הפאה השמאלית נפלה למנה, האחרונה לבן מימון והראשונה לבן נחמן. אז יש לנו שתי רגליים. עם ישראל יש שתי רגליים. אדם שאין לו שתי רגליים הוא נכה. ולעם ישראל ברוך השם יש שתי רגליים. ואחרי זה נראה את ההשוואה שלו. עד כמה שתי הרגליים האלה הם הכרחיות, ובלי שתי הרגליים האלה אין עם. יש רגל ימין ויש רגל שמאל. רגל שמאל היא של הרמב״ם, ורגל ימין זה של הרמב״ם. אני רוצה לנתח רגע את ההבחנה שבין רגל ימין לרגל שמאל. אולי נקרא קודם כל את המשפט, נקראו את המשפט האחרון, ויחד הם בונים את בית ישראל מזה אחד ומזה אחד, והיו ידיהם אמונה להחליש את עמלק ואת עמו לפי חרב ולהקים יד על כסיה. זאת אומרת, יש פה סיפור, מה הסיפור? דרך איזה סיפור הרב קוק מעביר לנו את המסר? מלחמת עמלק, נכון? ואהרון וחור, מי זה אהרון וחור? זה המשל, מי זה הנמשל? הרמב"ם והרמב"ן זה כאילו אהרון וחור. ומי זה כנסת ישראל? משה. זאת אומרת, הרמב"ם והרמב"ן זה איזושהי אמונה חלקית, כל אחד, אבל היא נבנית בצורה גדולה ומזוכחת, אחרי זה נראה, הוא מרחיב בזה, ושניהם, בלעדיהם, העולם היה מתמוטט. משה לא יכול לעמוד. משה לא יכול לעמוד בלי צד ימין, ומשה לא יכול לעמוד בלי צד שמאל. משה זה כאילו כנסת ישראל, אהרון וחור זה הרמב"ם והרמב"ן, והעם ישראל לא יכול לעמוד בלי הרמב"ם ובלי הרמב"ן. כמו שאמרתי בשיעור הקודם, כל אדם שלא יצליח להכיל בתוכו את שתי האורות האלה, אחרי 700 שנה ששניהם העירו, יישאר נכה. במילים אחרות, הרב קוק אומר.
אתה
נראה פה על
כנסת ישראל שעומד על שתי המאורות הגדולים, אתה נראה פה על אדם פרטי שעומד על שתי
המאורות הגדולים. נכון, זה נכון.
אולי עדיף שיהיה באמת חלק מהעם ישראל שעומד.
ברור שלכל אדם, ברור שלכל אדם יש איזושהי נטייה בסיסית, אבל הסך הכל של האדם צריך להיות נבנה משני הצדדים על בערך. אני רוצה רגע לנתח את ההבחנה שבין שמאל לבין ימין. מה יותר טוב, שמאל או ימין? מה יותר מרכזי? ימין. ימין. עכשיו, ברור שהרב קוק, ברור שהרב קוק, כל מי שקורא את זה, מבין שאיפה, כמו שאתה אמרת אוהד, איפה הרב קוק נמצא באופן אישי.
רמב"ן.
זה ברור. עכשיו, אני רוצה רגע לנתח את ההבדל שבין השמאל לבין הימין. מה זה שמאל ומה זה ימין? לא במובן הפוליטי.
איפה אתה
רמב"ן? זה השמאל, אבל אני רוצה, אחרי זה אני אסביר מה זה שמאל ומה זה ימין. אני קודם כל רוצה להסביר את המושגים של שמאל וימין, זה מושגים קבליים, שכמובן ששמאל מייצג את מה? דין. וימין מייצג את מה? חסד. מה יותר חשוב, דין או חסד?
שילוב.
כן, את מי אתה יותר, את אבא או את אמא? המדרש אומר שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול לעמוד במידת הדין, עמד ושיתף עמה מידת הרחמים. נכון כך כתוב במדרש? זאת אומרת, מה זה עמד ושיתף עמה? הדין הוא, המציאות, השמאל, יש שמאל, שמאל ויש ימין. השמאל הוא מייצג את עצם המציאות, והימין מייצג איזשהו אור, שנכנס למציאות ומאפשר למציאות להתקדם. אני אמשיל את הדבר, בואו אולי נסתכל על עצמנו, אדם שהוא ימני. אז מה, איזה רגל אתה מזיז ראשונה? ימין. למה? אז מה רגל שמאל עושה?
מחזיקה.
עומד, גורמת לך לעמוד יציב. המטרה של השמאל זה המציאות, זה היציבות. המטרה של הימין זה ההתקדמות. נכון? זה ההתקדמות. וזה היציבות. אפשר, אני תמיד נותן משל נוסף. כל מי שימני, תחשבו רגע על עצמכם, פותחים צנצנת של דבש, איך אתם פותחים אותה? אז מה השמאל עושה? מחזיק. ומה הימין עושה? פועל. נכון? עושה. מקדם. מה? אז אתה כנראה לא לגמרי ימני, אתה קצת, אתה איש מרכז.
זה
אני קצת. אבל זה נכון, ככה אנחנו עושים, אנחנו לא עושים ככה. זאת אומרת, השמאל זה המציאות, והימין זה ההתקדמות. זה בעצם ככה הטבע שלנו פועל. מה יותר חשוב, השמאל או הימין? אי אפשר, זה לא נכון להגיד מה יותר חשוב. מי אתה אוהב יותר, ילד, את אבא או את אמא? זה לא נכון לשאול את השאלה הזו מה יותר חשוב, השמאל או הימין, אבל כל אחד יש לו באמת תפקיד אחר. השמאל, התפקיד שלו זה עצם המציאות, והימין זה איזשהו אור שנכנס לתוך המציאות ומאפשר למציאות לא לקפוא על שמריה. עכשיו, פה במונחים של זה כשאנחנו מדברים על רגליים, על ידיים, על חסד ודין, כאן הוא מדבר על מה? עכשיו בוא נחזור שוב על הפסקה הזו. אמנם משני הצדדים אשר להקשבת הרוח, מהצד המסתורי הפנימי, הפאה הימנית, שמשם חוש האמונה העמוק נובע, וממנו תוצאות, שימו לב פה מדובר על אמונה, חוש אמונה, חוש אמונה. וממנו תוצאות לכל בינה פנימית קבלית, אמת רוחנית עליונה, אשר ברוח רזי אמונים היא נקלטת. ותוצאותי החוכמות נעלמות, אני שם את המשפט הזה באיזשהו סוגריים על התוצאות. ומצד השמאלי, הצד העקרי, המלא שכל וחשבון, ברור והיגיון, השופט את כל ערך בהגדרותיו, הוא מעמיק, נעזור רגע את המעמיק, הקולט מאור השכל העליון אשר בהקשבה הבינתית, המדויקת והדרגית, העשויה, העסוקה, בהבחנת האור האלוקי. זאת אומרת שמצד השמאל, איך, מה, ברור, מה, מה התהליך האמוני שבשמאל?
אלוקי.
נכון? בינה. ומה התהליך האמוני שבשמאל? חוש אמונה, הקשבה פנימית. האדם, עכשיו אני רוצה לחזור לעניין של מציאות לעומת התקדמות. זה, היינו קוראים לזה בעברית שלנו היום לוגיקה, ואני לא אוהב את המילה מיסטיקה. אבל אינטואיציה. כן? לוגיקה ואינטואיציה. זה שני, זה השמאל והימין. מה זאת אומרת? האדם, יש אדם, ויש אלוקים, ויש אינסוף. עכשיו, איך מגשרים על הפער הזה? אז קודם כל, האדם צריך להשלים את הצורה האנושית שלו. איך הוא ישלים את הצורה האנושית שלו?
שכל.
אבל עדיין... שכל, תחשוב.
מה זאת אומרת להשלים את הצורה האנושית שלו עם שכל?
כל עוד האדם לא חושב, כל עוד האדם לא מיצה את הפוטנציאל המחשבתי שלו, הוא נשאר קצת קוף. ההבחנה בינו לבין, אף אחד לא חלק על דברי הרמב״ם, שאדם שלא חושב, אין בינו לבין הקוף ולא כלום.
כן.
אף אחד לא חלק על ההגדרה הזו של הרמב״ם.
כן,
באופן כללי לא חלקו על הרמב״ם.
זה מה שאומר
מפורש. מה?
לא אמרתי שאני
מסכים, זה מה שאומר מפורש. עזוב רגע, שנייה. בסדר, נכון, ברור. הרמב״ם דיבר גם על מידות, הרמב״ם דיבר על הרבה דברים. אבל כשאדם רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, הכלי הראשוני זה השכל. אלא מה? השכל יש לו מגבלה. יש לו מגבלה כמו... בהגדרה, בעצם העובדה שאני אדם, זה אומר שיש מגבלה לשכל שלי. השכל שלי הוא כוח כמו כל הכוחות שיש לי. כמו שיש לי כוח של להרים חפצים כבדים, יש לו מגבלה. אז יש לי כוח של שכל ויש לו מגבלה. ואפילו אם אני מוישה רבנו, יש מגבלה ליכולת השכלית שלי. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו איזשהו חסד. והוא מאפשר לנו, אחרי היציבות הזאת, לתת קפיצה. ומה שנותן את הקפיצה הזאת, זה ההקשבה הפנימית. ההקשבה הפנימית. הקדוש ברוך הוא שם בתוכנו איזשהו יכולת להבחין בין, יש לה איזו אינטואיציה עמוקה להבחין באור האלוקי, להבחין בין האמת לבין השקר. וכשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, מה שיאפשר לנו לקפוץ קדימה זה הקשבה הפנימית. זאת אומרת, השמאל מבסס אותנו, השכל מבסס אותנו, ובלעדיו אנחנו לא מגיעים לשום מקום. אי אפשר לעמוד בלי שכל. זה 99% מהמציאות שלנו.
לא
רמב״ם. מה?
לא רמב״ם, זה מה שאמרת לגבי התניא.
זה כנסת ישראל.
בסדר, אבל זה לא סימטריה של רמב״ם ורמב״ן, זה רמב״ם בתור בסיס ורמב״ן בתורתו.
לא, זה ממש לא. כי תשים לב איך אני הולך. אני הולך, אני עומד ככה, וקודם כל אני עומד, ואז אני נותן צעד, אבל אז הצעד הזה יפיל אותי. אז לכן אני צריך גם את הצעד הבא לבסס.
כן, מה אני אומר, אבל לפי הרמב״ם...
זאת אומרת, כל הזמן אני צריך לצעוד עם שניהם.
לא, אבל לפי... זה בגלל, אני מסתכל מנקודת מבט של הרמב״ם, שהשכל הזמן לבד לא מספיק, אבל לפי הרמב״ם,
מה... כאילו...
אז עכשיו, נכון. לא, ודאי, ודאי. עוד רגע נראה למה באמת... איך כל אחד מהם מתייחס לשני, שזו שאלה אחת. אני לא שואל איך כל אחד מתייחס לשני, אני שואל איך אני ירוויח מזה שאני אתייחס לשניהם. אתה מבין? אני לא שואל מה, איך, עוד רגע הוא יסביר איך כל אחד יתייחס לשני, אבל אני שואל מה אני ארוויח מזה שאני אתייחס לשניהם ביחד. זו שאלה אחרת. כן, אלי.
אני הייתי אומר לגילד שכאילו גם לפי הרם, אתה לא באמת יכול לדעת שום דבר אלוקים, זה הכל דברים שליליים.
אז עדיין בשביל המוגרים. וזה, וגם הרמב״ם יש לו איזשהו, יש מושג שנקרא דמיון, שהוא נושא בפני עצמו ברמב״ם, אבל הוא לא נושא מרכזי כמו ברמב״ם. עכשיו אני רוצה לנתח כמה משפטים יסודיים שנאמרו פה. ושוב אני חוזר, קראתי את זה קצת במעגלים. קראתי, קודם כל הבחנתי בין ימין לשמאל, ובימין יש את ההקשבה האמונית, ובשמאל יש את השכל. עכשיו יש פה עוד משפט מאוד מאוד מרכזי, שכרגע אין לנו את הכלים להבין אותו, אבל זה יהיה אחד הנושאים הראשונים שנעסוק בהם. אמנם משני הצדים אשר להקשבת הרוח, מהצד המסתורי הפנימי, הפאה הימנית שמשם חוש האמונה העמוק נובע, וממנו תוצאות לכל בינה פנימית קבלית, אמת רוחנית עליונה, אשר ברוח רזי אמונים היא נקלטת. אדם יודע את האמת לא בהבחנה שכלית, אלא ברזי אמונים. זה, הוא מתבונן ופתאום מבריקים לו ברקים. ותוצאותיה, עכשיו זה משפט שכל פעם דילגתי עליו כשהגיע זה לדבר אותו, ותוצאותיה, התוצאה של צורת ההסתכלות הזאת, חוכמות נעלמות בחוג ההשוויה של הצורה ליוצרה. מה זה חוג ההשוויה של הצורה ליוצרה? נכון, חוג ההשוויה, חוג ההשוויה של הצורה ליוצרה. לרשום את המשפט הזה, מקשות המשפט הנגדי, בכוחן הגדול של נביאים, שאינו פוסק מבני נביאים מדור לדור. יש פה עוד איזשהו משפט שהנבואה מגיעה
כאילו הגשמה?
מה?
זה הגשמה בעצם?
הוא מהצד השמאלי, הצד העקרי המלא שכל וחשבון, והוא והיגיון השופט את כל הרבה בהגדרותיו, הוא מעמיק, מעמיק בתהום ההבדלה שבין המציאות העליונה שמעל כל שם ותיאור מציאותי, הקולט מאור השכל העליון אשר בהקשבה בינתית המדויקה והדרגית העסוקה בהבחנת האור האלוקי. מה זה הבחנת האור? מה זה הבחנה?
בין לבין, אין קשר.
ליצור מחיצה, נכון? אז הרמב"ן הוא עסוק בהשוויה שבין הצורה ליוצרה, והרמב"ם עסוק בהבחנה של האור האלוקי. נכון? כלומר, התוצאה של הסתכלות אינטואיטיבית לעומת הסתכלות לוגית היא האם אני מייצר חציצה בין שמיים לארץ, או שאני מייצר איזשהו רצף, שהתוצאה של הרצף זה איזושהי השוויה של הצורה ליוצרה, וזה הרבה יותר מורכב. אני אגיד לזה עוד מעט, עוד משפט, שזה, הוא מתייחס פה בעצם לשתי מחלוקות יסוד שבין הרמב״ם לרמב״ן. מחלוקת יסוד אחת היא, לפי הרמב״ם, מכל מקום שכתוב, הנה יד השם הויה. אז מה הרמב״ם יגיד?
משל.
ומה? דיברה התורה.
שם
לאדם. התורה גם שם לאדם. ומה הרמב״ן יגיד?
דברים ידועים,
לא? מה?
יד בא לסמל.
מה זאת אומרת יד ממש? מה, הרמב״ן חושב שיש לקדוש ברוך הוא יד?
לא, מה שיד
ממש. אז מה ההבדל בין הרמב״ם לרמב״ן?
גם הרמב״ם יגיד.
יש באמת, יש באמת קשר. וזה לא רק משל ונמשל, אלא למה יש לנו יד? הסיבה שיש לנו יד, לפי הרמב״ם דיברה תורה כלשון לאדם. אוהב לאדם יש יד, לכן כשאת רוצים לדבר על כוח אלוקים, מדברים על יד. לפי הרמב״ן זה בדיוק הפוך. אוהב וכשאני אסרטט, יעשה כמו ציור מופשט. ראיתם פעם אתם במוזיאון, ראיתם ציור מופשט? מה ראיתם? קשקוש, נכון. עכשיו, להבדיל, אם אני אנסה לעשות, לסרטט איזשהו מבנה של הכוחות האלוקיים, במבנה מסוים אני אגלה, אנחנו נעסוק בזה הרבה, אני אומר כרגע איזושהי סיבה, אני אגלה שהכוחות האלה מופיעים בצורה מסוימת. ומה הצורה?
יד.
אדם. וממילא יש כוח שנקרא אדם, יד. וכיוון שיש כוח שנקרא יד, לכן מה?
לנו יש יד.
לכן לנו יש יד. בצלם אלוקים עשה את האדם. יש דמות, יש, כאילו. עכשיו, אני אגיד על זה שני משפטים. בשנה שעברה הייתי צריך להעביר איזשהו שיעור על, על הפחד. על מה העברתי? כן. איזשהו פסקה באורות שמדברת על הפחד. כל אופן, תראו, כל אמונה משמעותית יש בה סיכון. כן, הקוצקר אמר שחמורים הולכים באמצע. זה נכון בהרבה דברים, בעיקר זה נכון באמונה. מי שהאמונה שלו אין בה אתגר, כלומר אין בה איזשהו סיכון, זה אמונה פשוטה, זה חשוב, זה טוב שהיא כזאת, זה בסדר, בסדר גמור. האמונה של הרמב״ם והרמב״ן היא אמונה יסודית ומאתגרת. אני אסרטט את עולם האמונה בתור תמונה. ולתמונה הזו יש צד שמאל ויש צד ימין. באמצע הולכת הגננת. מספרת סיפורים. נכון? שם באמצע נמצאת הגננת. שם האמונה של הילדים בגן. זה באמצע. בצדדים, פה נמצאים האתגרים המשמעותיים. והאתגר של הרמב״ם, כן? האתגר של הרמב״ם, הסיכון באמונה של הרמב״ם, הוא חידלון. כשאתה יותר מדי יוצר הבחנה בין האלוקים לאדם, אז, או אולי אני אגיד רק עוד משפט, אז אמרנו יש למחלוקת הזאת, נפקמינה אחת, שזה נפקמינה, כן? שזה העניין של דיברה תורה כלשון בני אדם. ואולי הדבר היותר משמעותי זה המושג של התארים. כן? מה זה התארים? כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא חכם, הוא טוב. מה? לפי הרב אי אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא טוב. מה?
זה המעשים שלו.
המעשים. לפי הרמב"ן זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא טוב. הוא באמת טוב. נדבר על זה בנפרד. למה אני הקדמתי את זה? כי כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא לא באמת טוב, אז מה הוא כן? כשאתה מעמיק לחשוב על זה, אתה נכנס לאיזה חור שחור, שאתה אומר, מה יש בחור השחור הזה בעצם? מה יש בחור השחור הזה? כלום. אני לא מבין, אז מה יש בחור השחור הזה? אני לא פעם יצא לי לדבר עם אנשים שנכנסו עמוק לתוך החור השחור הזה של הרמב״ם, ויצאו לגמרי מבולבלים. כלומר, הסיכון שיש ברמב״ם, מצד שמאל, כמו שהרב קוק קרא לזה, הסיכון הוא הוואקום, הסיכון הוא החידלון. כמובן שהסיכון מהצד של הרמב״ן הוא בעצם הגשמה, עבודה זרה, נכון? פה יש סיכון של כפירה ופה יש סיכון של עבודה זרה והגשמה. אבל כשלא הולכים בקצה, לא הולכים סיכונים. והרמב״ם והרמב״ן באמת יש פה אמונה מאוד יסודית, מאוד שורשית, מאוד עמוקה, מאוד מאתגרת את האמונה, כי היא באמת הולכת בקצוות, ולכן היא מאותגרת משתי הקצוות האלה, מהכפירה ומהעבודה זרה. הפשט, האמונה של הבלבט, היא לא מאותגרת, היא הולכת באמצע, יחד עם הגננת. וזה לא רע. אבל צריך לדעת את זה, צריך לדעת לא לפחד מהסיכון שיש ברמב״ם, ומהסיכון שיש בכפירה, ברמב״ם. הסיכון, לכל אחד מהם לוקח סיכון. כל אחד מהם לוקח סיכון. הרמב״ם, כשהוא מדבר על שלילת התארים, הוא קרוב מאוד טוב, שללת בעצם הכל. והרמב״ם, כשהוא מדבר על מה שדיברתי עכשיו, על איזשהו צלם ודמות, הוא דיבר, הוא כאילו הפך את זה עוד דברים שנגיע אליהם. אז זו נקודה חשובה. עכשיו רק אני רוצה להגיד עוד משפט אחד. באמת, עד עכשיו דיברנו איך אנחנו נתעשר מהרמב״ם והרמב״ן. אבל כמו שגלעד קודם שאל, איך הרמב״ם והרמב״ן התייחסו אחד לשני? אור אל שדי, אני קורא את הארבע שורות מלמטה. אור אל שדי, האומר לעולמות די, ומתווה גבולים לכל חדרי מדע ולכל כוחות חיים, ומגלה את הבלטתה המשוכללה של כל יציר החשובה, העיר בנשמת שני ההורים הגדולים, ומוכרחת הייתה המסתורית, להיות אלומה מגאון ההכרה המנתחת, ואותה הכרה בעצמה להיות דחויה בזרוע מגאון הקשב הפנימי, אדיר האמונה. זאת אומרת, אם הרמב״ם היה לומד לחשוב כמו הרמב״ן, לא, הרגל שמאל שלנו הייתה מתבלבלת, הייתה נתקעת ברגל ימין, וכל הזמן הרגליים שלנו מסתבכות אחת בשנייה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה, שיש רגל שמאל ויש רגל ימין, ויש אדם, יש כנסת ישראל, והרגל שמאל צריכה לתפקד כרגל שמאל, והרגל ימין צריכה לתפקד כרגל ימין. ואם הרמב״ם היה מכיר כבר בפוטנציאל של הרמב״ן, הוא לא היה מבסס את האמונה הלוגית. ואם הרמב״ן היה מכיר, היה מרוצה, היה שמח בהתבססות של העולם הלוגי, הוא אולי מפתח את עולם הקשב הפנימי. אני אסביר את זה בצורה אחרת, ובעצם זה מסביר לנו קצת מה הסיכון שבדברים של הרב קוק. ובזה נסיים. מה הרב קוק אומר? בואו נעזור רגע את הרמב״ם והרמב״ן. אם אדם אומר לעצמו, האינטואיציה שלי אומרת לי שזאת
לא,
האמת.
זה היחס ביניהם, זה לא ההתמודדות של כל אחד עם השני.
כן.
זה למה, בעצם למה הרמב״ם, אחת הבעיות הגדולות של המקובלים, אתם יודעים מה היא? שהרמב״ם הגדול לא ידע קבלה. זה אחת הבעיות הקשות ביותר של המקובלים. זה כאילו, זה אחת
הפרושות.
מה?
הרגולציה בטל את הבעיה, לא?
מי? המגדלוז כותב את זה, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. רב חיים ויטל כותב שזה לא נכון. רב חיים ויטל כותב שהרמב״ם לא ידע קבלה, והוא מסביר גם למה. הוא מסביר שיש צד מסוים בהכרה האנושית. רב חיים ויטל. לא. התלמיד של הארי. בעצם כל הקבלה עוברת עלינו דרך הארי. הארי לא כתב כלום. ומי שכתב את כל התורה של הארי זה רב חיים ויטל.
יש גם את המורה של הארי, לא?
פרי עץ חיים.
פרי עץ חיים. כל ספרי הקבלה זה... תומת
דבורה.
מה?
תומת דבורה.
תומת דבורה זה קבלה אחרת, זה קבלה אלטרנטיבית. על כל פנים...
גלגולי שלג.
לא, זה בכלל לא עושה ספרי כאלה, לא. בכל מיני, הוא כותב שהרמב״ם לא ידע. ופה מה שהרב קוק מסביר, זה שאם הרמב״ם היה יודע, היה מזדהה עם זה באיזושהי מידה, זה היה פוגם בשלמות של העולם השכלי. עכשיו, זה כל כך נכון, זה כל כך נכון מה שהרב קוק אומר. אם אדם יודע שהוא יכול בעצם, יש לו אלטרנטיבה לשכל, הוא יודע מה האמת. אני יודע, אתן לכם דוגמה שהיא תמיד נוחה להסביר אותה בדברים כאלה. נגיד אדם, בחור בשיעור ה' נפגש עם בחורה. בסדר? עכשיו הוא שואל את עצמו אם מתאימה לי, לא מתאימה לי, אם מתאימה לי. אז הוא בא עם רשימה, לא עושה כן, לא, מנתר. ואם הוא יבוא ויגיד, שמע, בוא נה, אני רוצה אותה, זהו. הוא יכול לטעות בגדול. אדם קודם צריך לשאול את עצמו את השאלות, לבסס את העולם השכלי, ואחרי שהוא מבסס אותו, אז לבוא ולשאול האם ליבי נוטה גם למה שביססתי. אבל אדם שמיד ייתן לעולם האינטואיטיבי, הוא יפספס את כל העולם השכלי. וכדי שהצד השכלי יתבסס בכנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא הוריד נשמה לעולם שהיא שמה את זה בצד. היא כאילו אומרת, זה לא רלוונטי בכלל. והאופן הזה אפשר לעולם לקבל את האור של ההיגיון וההיגיון של הרמב״ם, וכן להפך. אני חושב שהרב קוק מאוד מאתגר אותנו. הרב קוק אומר, תראו, כל אדם, כל אחד מאיתנו, יש לו איזשהו נטייה ראשונית לאחד הצדדים, לצד הזה או לצד הזה. תדע לך שעברו 800 שנה מאז שהספרים נכתבו, ואתה, יש לך הזדמנות גדולה. יש לך הזדמנות גדולה להיות אדם שלם ועשיר. גם אדם בעל שלמות, גם לבסס את השלמות השכלית של הרמב״ם, וגם לנסות לקדם אותה בכלים אחרים שהגיעו מעולמות אחרים. מהרמב״ם. אני חושב גם, וזה משפט באמת אחרון, שככל שהשנים עוברות, בדורות האחרונים, העולם של הרמב״ן מקבל הרבה הרבה יותר משמעות בעולם הרוח הכללי. של הרמב״ן. הרמב״ן מקבל הרבה הרבה יותר משמעות בעולם הנוכחי היום. מה? כמובן באופן, לפעמים באופן מקולקל, לפעמים זה כמו שההשכלה הייתה הרמב״ם באופן מקולקל. אז גם ה-New Age זה הרמב״ן באופן מקולקל. אבל היום לאדם בוגר יש הזדהות אינטואיטיבית הרבה יותר עם הרמב״ן. לאדם צעיר לפעמים זה הפוך, אבל באמת אני אומר, וזה ככה, ככה דרכו של עולם וככה טוב שזה יהיה. אנחנו ננסה...
לא יהיה לו רגל שמאל.
מה? מה זה?
לא יהיה לו רגל שמאל.
אתה אומר אם הוא... נכון, אבל אנחנו אין לנו הזדמנות אחרת. אז אנחנו פה ננסה לבסס באמת בכל שיעור את החשיבות של שני הדברים האלה בנפש ולנסות. אני לא אומר שתמיד נצליח, אבל לנסות לראות איך שני הדברים האלה ביחד הם חשובים לנו. אי אפשר לדלג על... אי אפשר... חבל לנו, חבל. אנחנו נפסיד הרבה מלפספס את אחד מה... אפשרויות האלה. עד כאן, שבוע הבא